ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשיעור הריק ביותר שלנו בשנה. מי שפה מרגש אותנו במיוחד, זה לא הכמות, זה האיכות. כל הכבוד לכל מי שהגיע לכאן הערב, לפני או אחרי או במקום אירועים אחרים. ואנחנו מודים כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור, שמכבד אותנו בנוכחותו. אביחי, בהחלט, כן, הגיע הזמן. הוא כבר עובד על תיקון ליל שבועות, כרגיל, במחתרות. השנה זה עשור לתיקון שאבי התחיל לעשות שם. אביחי אברהם ונתי צנעני, המתנדבים המסורים מאוד. אנשי חל שלמה שמערכים אותנו כאן, ומיכלת הרצוג ובראשם צחי מגנזי, תודה להם. עמי פייקובסקי שעכשיו במירון, אבל דואג לנו לכיבוד. וקרן דניאלי שבאדיבותה אנחנו משודרים גם בשידור חי. יש לי לפחות חברה אחת שטענה שהיא תראה את זה מהמדורה, אז אלן, ואם יש עוד אנשים שרואים את זה בכל מיני מקומות, בארץ ובעולם, אז יהודה גרובייס ודיני גרובייס אחראים על השידור, ואתם מוזמנים להדכן אותנו מאיפה אתם צופים. אנחנו משודרים גם בגלי ישראל, גם באתר ליבה, ואנחנו מתחילים עם כמה עניינים והודעות. קודם כל, כמו שאתם רואים, חזרנו למצגת הזו אחרי תלונות של הציבור, ואז תתלוננו ונעבור לעוד צבע ולעוד פונט ולעוד רקע. עוד לא מצאנו את הקונצנזוס המוחלט. מה שכן, ראיתי השבוע שזה מאוד טרנדי לדבר עם מצגות מאחוריך. ביבי בעצם לקח לנו את העניין הזה של ללכת עם מסכים שמתחלפים מאחוריך ולדבר לעולם. אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמתו של חיים בן סוליקה אברג'ל, שעל שמו נקרא חיים, שנמצא כאן הערב. ולהבדיל, אנחנו נקרא בפינת המזל טובים, האמת, כן, גם יחסית הודעה מקורית. היי סיוון, אמא שלי, אדס, חוגגת ביום רביעי הקרוב יום הולדת 60, אז אבא שלי ארגן להם יומיים בירושלים. היא קיבוצניקית מעין חרוד מאוחד, שמקשיבה לשיעורים ושולחת לנו בוואטסאפ את הדברים שריגשו אותה במיוחד. אני מקווה שאתם לא כועסים עליי בגלל זה. היא אישה מדהימה, מלאת אהבה וטוב לב. אם את יכולה בבקשה להגיד בהפתעה מזל טוב מכל המשפחה האוהבת, נודה לך מאוד, גליה. אז הדס ובעלה מזל טוב ממני ומכל המשפחה, ובהחלט. ברוכים הבאים לירושלים בלג בעומר. אנחנו רוצים למקם את עצמנו. אנחנו עוסקים בלג בעומר היום, עכשיו, וגם בפרשת השבוע, פרשת בהר, אפשר להגיד, המרגשת, המיוחדת, ככה ניתן לה את תשומת הלב. מה גם שכמו שאמרתי גם בשיעור שעבר, אני אחרי גיחה קצרה מאוד לארצות הברית ובחזרה להרצאות, ונספר על זה אולי קצת לאורך השיעור, אבל הדבר המרכזי שגיליתי על יהודי התפוצות זה שהם לא מסונכרנים איתנו בפרשה. בתקופה הזו של השנה, בגלל פסח, נוצר פער בפסח, הם ציינו יום טוב שני של גלויות, כשאנחנו כבר בעצם סיימנו את שביעי של פסח וציינו שבת. אז אנחנו התקדמנו בקריאת הפרשה, כשהם עוד היו בחג, ולכן נוצר פער. זה הזוי לחשוב על זה, אנחנו עם דופק מסוים של פרשה, הם מפגרים מאחורינו, כך שהייתי שם ודיברתי לא על פרשת אמור בשבת הזו, אלא על אחרי מות קדושים, אבל לא התאפקתי בתור ישראלית, ועשיתי להם ספוילרים, חבל על הזמן, סיפרתי את כל מה שאנחנו כבר יודעים, אנחנו כבר בפרקים המתקדמים. אז אנחנו חזרנו, ברוך השם, לדופק הישראלי, והפרשה מתחילה, אנחנו בספר ויקרא, כבר לקראת סופו, הפרשה מתחילה כך, וידבר השם אל משה, בהר סיני למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, הארץ הזאת, ושבתה הארץ שבת להשם. אחד הדיונים, או אחת השאלות, כשאני התחלתי להכיר דוסים, אז אתה שם לב לדברים כאלה, שיש משפטים האלה שחוזרים כל פעם בכל פרשה, זה ככה המטבעות לשון הכי נפוצים. ואחת השאלות שבאמת דרשנים, אלפי דרשנים לדעתי בשבת הקרובה ישאלו זה, השאלה הראשונה שגם רשי שואל, מה עניין שמיטה? להר סיני. למה השם מדבר אל משה בהר סיני לאמור? והמצווה הראשונה שהוא אומר לו ביחס לכניסה שלנו לארץ זה לתת גם לארץ שבת, לתת גם לה את שנת השמיטה, לשמות. והרבה תשובות שמעתי עד היום בדבר, אבל רק השבוע נחשפתי לתשובה מקסימה של הרבנית ימים המזרחי, שאומרת דבר נורא פשוט ונורא יפה. קודם כל בוא נלך על רשי, בכל זאת, קודם רשי ואז הרבנית ימימה. אבל רשי אומר לנו, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? כן, השאלה הקלאסית. ועלו כל המצוות נאמרו מסיני. למה צריך להדגיש שהשמיטה היא מהר סיני? אלא, מה שמיטה נאמרו, כללותיה, פרטותיה ודקדוקיה, כל הכללים, זה הולך להיות מאוד מפורט, עכשיו מתחיל מפרט את דיני השמיטה. כמו שכאן זה מפורט וברור לך שחור על גבי לבן שזה תורה מסיני, אף כולן, כל המצוות, גם מה שלא ברור לך שזה כך, נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. כל הפרטים של כל תרי"ג מצוות הם מאותו מקור קדוש, תורה מסיני. וזו תשובה אחת, ואמרנו יש הרבה מאוד תשובות, אבל רעיון כל כך פשוט, באמת, לא יודעת איך לא חשבתי עליו קודם, שאומרת הרבנית ימימה, מה זאת אומרת מה העניין שמיטה להר סיני? מה זה שמיטה? מה זה לשמוט? יותר ענווה, פחות להחזיק משהו באגרוף קפוץ ויותר להרפות, יותר לקבל את המציאות ולא לנסות להשתלט עליה, פחות אגו. נו, מה זאת אומרת מה עניין שמיטה אצל הר סיני? איך מגיעים להר סיני? איך מקבלים תורה? בהתנסות, בהתנפחות, אני יודע הכי טוב, אני אסביר גם למשה רבנו וגם לאלוקים וגם לרשי. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? שמיטה היא הדרך להגיע להר סיני. יותר פשטות, יותר פחות ביטחון עצמי, פחות קולניות, יותר ככה שמיטה. נורא פשוט, אבל טוב, הלוואי. עד כאן באמת זה, הייתה איזו פתיחה כללית שנמקם את עצמנו איפה אנחנו נמצאים וקצת על השם של הפרשה. אנחנו צוללים פנימה ברשותכם. שני נושאים ינחו אותנו הערב והם קשורים אחד לשני. בפרשה, פרשת בהר, אני קראתי אותה ברצף ומצאתי, היה לי זמן בטיסות, מצאתי שתי מילים, אפשר לקרוא מילים מנחות, מילים שחוזרות על עצמם, שתי מילים שמאוד עניינו אותי בפרשה, ואנחנו נעסוק בהן. וביחס ללג בעומר, ויראת מאלוקיך, בוא שלא יהיה מתח, אלה שתי המילים שחוזרות פעם אחר פעם, בהקשרים שונים וקופצות לאורך הפרשה, ועניין אותי הסיבה ומה זה אומר. ובהקשר של לג בעומר ורבי שמעון והיום המיוחד הזה, נדבר גם על שתי מילים שמדברים עליהן המון המון, פנימיות התורה. אז ויראת מאלוקיך, פנימיות התורה, וגם נראה אולי איך הדברים קשורים זה בזה. האם בוא נגיד, כשאתה נכנס לוויקיפדיה, לצורך העניין, וכותב פרשת בהר, אז כתוב שהנושאים המרכזיים זה שמיטה, היחס לקרקעות, היחס לעבד עברי והיחס לעבודה זרה, וזה נכון. אנחנו ננסה לטעון ביחד, לראות איך יש איזה חוט ששוזר דברים בפרשה, שהוא לא נושא ככה ויקיפדי, אנציקלופדי, אבל הוא כן איזו אמירה מאוד גדולה של הפרשה לנו, וזה תמון באותן שתי מילים. וצריך לראות גם מתי זה חוזר, הרי נגיד פה לא כתוב, ושבתה הארץ שבת להשם ויראת מאלוקיך. למה זה כן כתוב איפה שזה כתוב ומה זה, מה זה אומר לנו? כאן מדובר על עניין גלוי. אם בן אדם שומר שמיטה בשדה רואים, ואם הוא לא שומר שמיטה חלילה בשדה שלו, גם רואים. זה כבר נותן לנו רמז, כאן זה עניין מאוד פומבי, מדברים אל כל בני ישראל, זה לא המקום לשים את שתי המילים המיוחדות שאנחנו עכשיו נחפש. איפה הן כן מופיעות? אנחנו נעבור רגע על כל הדוגמאות ונראה ביחד מה זה אומר לנו. פעם ראשונה, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוקיך כי אני השם אלוקיכם. אגב, כשהתורה רוצה, יודעת להגיד לנו, ואהבת את השם אלוקיך. פה היא מדברת על יראה. יש בעולם הזה גם יראה, לא רק אהבה. מה זאת אומרת ולא תונו איש את עמיתו? אומר לנו רשי, הונאת דברים. שלא יקנית איש את חברו, ולא יסיענו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ. ואם תאמר, בסך הכל זה שיח בין שנינו, אף אחד חוץ ממני לא יודע אם אני עכשיו נותן לו עצה הגונה או לא. אף אחד לא יכול להיכנס ולהיות בוחן כליות ולב, חוץ מי בוחן כליות ולב. ואומר רשי, ואם תאמר, מי יודע אם נתכוונתי לרעה? באמת, בשיחה של חברית, של ייעוץ. לכן נאמר, ויראת מאלוקיך, היודע מחשבות הוא יודע. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, נאמר בו, ויראת מאלוקיך. יש כאן בעיה, כי הונאת דברים זה לא משהו מוכר. חפשו בגוגל, או תעשו בגוגל על החיים שלכם, על מילים שאנחנו שומעים סביבנו. אנחנו לא כל כך מדברים על הנושא הזה. ולכן, למרות שפעם, ויש פה אולי כאלה שזוכרים קצת בעבר, דיברנו פעם אחת על הונאת דברים, בדקתי אצלי, כתבתי אצלי בחפסן, בדרופבוקס, במחשב, בזה, אני מאז לא דיברתי על זה, עברה שנה ומשהו, לא דיברתי על זה שוב. ויותר מזה, אני לא זוכרת ששמעתי שוב את הביטוי הזה. המצווה הונאת דברים, אז העבירה, זה לא מצווה, העבירה הונאת דברים, לא מדוברת, אני לא יודעת. אני יודעת שאנשים אומרים, תיזהר, זה מוקצה, תיזהר, זה לשון הרע, תיזהר, זה ונשמרתם לנפשותיכם. עכשיו אמרו את זה הרבה, סביב המדורות. הרבה אנשים אומרים הרבה דברים, מישהו פעם אמר, תיזהר, זה הונאת דברים? אני לא זכרתי שדיברנו על זה פה. זה לא נוכח. ויותר מזה, אם אתה מחפש את המילה הונאה, אז היא חוזרת בהקשר הפלילי, שם בטח. חוק העונשין, כן, החוק הפלילי, סעיפים שלמים, הונאה כזאת, הונאה אחרת, בחדשות אתה שומע על הונאה, אבל כאן זה בכלל לא בתחום הכספי, ובכלל לא בתחום הפלילי, אף אחד שלא עובר פה על שום חוק. עוד מעט נראה רצף של דוגמאות של הונאת דברים, ונראה עד כמה זה לא מדובר, לא נוכח, לא בשיח, לא במחשבה, ואולי לכן חכמנו נותנים כל כך הרבה דוגמאות, באיזשהו שלב אתה אומר, הבנו, אבל לא הבנת, כי עובדה שאנחנו, זה לא כל כך, בוא נגיד, מדובר. אז בואו נראה דוגמאות שחכמנו נותנים בגמרא ובעוד מקומות. מה זה בדיוק אומר, ולא תונו איש את עמיתו? שוב, הונאה של כסף זה עניין אחר. הונאת ממון, רמאות כזאת, לגזול מבן אדם, לגנוב, לשקר לו על המחיר, יותר יקר, יותר זול, מוזניים כאלה ואחרים, זה עולם אחר. אנחנו לא מדברים על הונאה בתחום הממוני, אלא משהו שאני אומר, שהוא סוג של הונאה, הוא יוצר איזו מציאות מסוימת. בואו נסביר. דוגמאות. אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים. הוא בעל תשובה, נכון? הוא פעם עשה דברים כאלה ואחרים, אתה לא צריך להזכיר לו את עברו. אם הוא מתבייש בו, היום הרבה בעלי תשובה כבר עושים מזה קריירה והרצאות וכולי, אתה לא מזכיר לבן אדם את עברו. דוגמה אחרת של חז"ל. אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל תאמר לו, פה שאכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה, הקדוש ברוך הוא מדבר בפיו, במרכאות, הפה שלך עם הנבלות והטרפות שאכלת בתור גר, אתה בא ללמוד תורה? זה נכון, זאת אמת מה שאתה אומר עכשיו. אבל אל תגיד את זה, אתה מצער אותו, אתה מתנשא עליו, אתה מתאמר בו. דוגמה אחרת, איך אתה יכול באמצעות פה להטריד. היום זה לא יגידו להטריד, יגידו להטריל. שימו לב. אם היו מבקשים תבועה ממנו, לא יאמר להם, לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבועה, אם יודע בו שלא מחר מעולם. סתם, יאללה, תעשו רונדלים. אני באו לבקש, אני לא יודע למשה יש, אבל למשה אין. למה אתה מטריד את משה ומטריד אותם? למה סתם? או, דוגמה אחרת. לא יאמר למוכר, כן, בן אדם נמצא בחנות, לא יאמר למוכר בכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה לקחת. אני בא לחנות להטריד, להטריל, לבלבל את המוח, לקשקש בשכל, לבזבז את הזמן של המוכר. אני בכלל מחכה לפגישה, אני מחכה לאוטובוס, אני משועמם. כמה זה עולה וכמה זה עולה, אפשר למדוד, אתה מטרטר אותו, וזאת הונאת דברים. רבי יהודה אומר, אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים. זה כבר ממש. אתה גם לא יעשה סיבוב של קניות בעיניים. לא יתלה עיניו על המקח, להתבונן, ליצור מציאות של אני עוד מעט קונה, אני מסתכל פה על הסחורה, אין לך באמת כסף. אתה יוצר איזה מציאות של שקר. אפילו לא דיברת, זה לא עונה דברים. אתה יוצר מצג שווא כלפי המוכר, והרבה אנשים, אני יודעת, אומרים למוכר, רגע, אני יכול 5 דקות, אני לא מתכוון לקנות, אני מסתובב פה 5 דקות, באתי בשביל המזגן, אבל לא לעבוד על בעל הבית. דוגמה אחרת, במניפה הזאת של הדוגמאות, כל המקרים האלה, אנחנו מבינים למה נאמר ויראת מאלוקיך, נכון? אף אחד לא יודע. מוכר לא יודע אם אין לך כסף, והם לא יודעים שאתה יודע שלמשה אין את התבועה, ואתה סתם מטרטר אותם. אם נשאלה שאלה של דבר חוכמה, לא יאמר למי שאינו יודע את אותה חוכמה, מה תשיב בדבר זה. אתה יודע שהוא לא יודע. למה אתה מביך אותו? אולי יוסי רצה להגיד לנו, אבל אתה יודע שיוסי לא יודע. נכון? לא מול כולם. זאת הונאה, סוג של הונאה גם בדיבור. אם נתחיל בדוגמאות האלה לראות איזה מחנה משותף, יש פה עליונות, אתה במשפט אחד, יש פה איזו מציאות חברתית, משפט אחד אתה מעוות אותה לטובתך ולרעתו. הרסת לו את המצב רוח, מי יודע לכמה זמן. אתה משתלט, זה יכול להיות מפקד שסתם מטרטר חיילים, פקיד שמתייחס בצורה מסוימת לבן אדם, סועד שמתייחס למלצר בצורה מסוימת. לכאורה אתה אומר, זה רק דיבורים. אומרים לנו חז"ל, גדולה הונאת דברים מהונאת ממון, שזה ניתן להשיב וזה לא ניתן להשיב. לקחו ל-50 שקל, יחזרו ל-50 שקל. על מציאות כזאת, כל אחד בטח סוחב פה הרבה אלבונות שהוא נעלב והרבה אלבונות שהוא העליב, 50 שקל יכולים לפצות, כסף לא מוחק, תחושה נפשית כזאת, אלבונות כאלה, התאמרויות כאלה. ורבי שמעון שלנו, בעל ההילולה, שהיום הזה הוא יום פטירתו, הוא אומר גם, שם באותה סוגיה, זו סוגיה שלמה בגמרא, גדולה הונאת דברים מהונאת ממון, שזה נאמר בו וירא את המאלוקיך, וזה לא נאמר בו וירא את המאלוקיך. הוא מסמן לנו, בפרשה הזו, שהיא פרשת השבוע של יום פטירתו, הוא מסמן לו את אותו יראה פנימית, שהיא רק פנימית ואף אחד לא יודע עליה בחוץ, ובהמשך אותה סוגיה הוא גם קובע כלל, זה גם משמו של רבי שמעון בר יוחאי, מובא בתלמוד, והוא קובע, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ועל ילבין פני חברו ברבים. אומר לנו רבי שמעון, בעל ההילולה, על כל המציאויות הפוגעניות האלה, פה אלבת ושם היית ציני, ושם סתם רימית, ופה איזה חץ כזה של לגלוג, עדיף להפיל את עצמו לכבשן האש, מאשר להלבין את פני חברו ברבים. האם אפשר להמשיך ולתת דוגמאות עד סוף השיחה שלנו? בוודאי. אין סוף לדוגמאות כאלה, ולכן מגיע בעל ספר החינוך, מחבר עלום, אנחנו לא יודעים בוודאות מי כתב את ספר החינוך, ספר הנפלא שמבאר כל מצווה ומצווה, והוא כותב לנו, לפני נדמה לי 600-700 שנה, יושב וכותב, לעולם לא נצליח להקיף את כל הדוגמאות של המצווה. מה צריך? צריך ויראת מאלוקיך, צריך תבונה וטקט ושכל ופנימיות ומחשבה, אדם צריך להיות רגיש ולחשוב כל הזמן בתחבולות איך לא להגיע למציאות פוגענית כזאת. והנה נראה את זה בלשונו היפהפייה, ולא יהיה בה אפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש בהן צער לבריות. נו בטח, הוא עוד כתב את זה לפני הוואטסאפ, אני יכולה לתת פה 200 דוגמאות רק של וואטסאפ של הונאת דברים. בן אדם מעלה משהו, אנשים חותכים בנתיבים, בן אדם מעלה משהו רגיש, מישהו שם מודעה למכירת דירה, הלו. מישהי פה הרגע הודיע שהיא ביטלה אירוסים, אתה איפה אתה נמצא? כאילו, טוב, על וואטסאפ אפשר לעשות עונת דברים בוואטסאפ, אפשר לכתוב ספרים. אבל כותב לנו בעל ספר החינוך, ולא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש בהן צער לבריות. אבל כל אחד צריך להיזהר כפי מה שיראה, כי השם ברוך הוא יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו, כי האדם יראה לעיניים והוא יראה ללבב. וכמה מעשים כתבו לנו זיכרונם לברכה במדרשים ללמד על זה מוסר. אמרנו, אנחנו מרבים בדוגמאות כדי להרגיל את עצמנו לאמץ גישה כזאת של חשיבה. כדי שאני לא בדיוק מחר יבואו לבקש ממני תבועה ואני אשלח אותם לשכנה שלי ענת לבקש תבועה. אבל אם כל הזמן אני אחשוב על דוגמאות כאלה ולכן השנה אנחנו מייחדים מקום לנושא הסמוי הזה, הסודי הזה, זה ממש תורת הסוד, אף אחד לא מדבר על זה, אז אם אנחנו נתרגל בלחשוב על דוגמאות כאלה גם ישנות, אז כשיבואו לפנינו מקרים חדשים, אנחנו כבר נהיה מתורגלים. כל מה שאמרנו עד עכשיו זה דברים נורא פשוטים. ממש הפשט של הפשט, דוגמאות פשוטות, לא הלכנו טיפה לעומק. אם טיפה ננסה להעמיק, בכל מצווה יש רבדים על גבי רבדים, בטח ביום כזה של תורת הסוד, רבי נחמן מברסלב מסתכל על מצווה הזו ואומר, נכון, לא להונות את הבעל ואת האישה, את החבר ואת הידיד, את הבוס, את המוכר, לא להונות אף אחד, אבל קודם כל, לא להונות את עצמנו בדיוק. וכך כותב לנו רבי נחמן, לפני כל ההטעיות שאתה מנסה לא להטעות אחרים, אל תטעה את עצמך, אל תבלבל את עצמך. כלל ויסוד כל התורה כולה הוא, שצריכים להיזהר מאוד, לבלי להטעות את עצמו בזה העולם. כי העולם הזה מטעה את האדם לגמרי. וכמו שבכל הקניינים והמסע ומתן צריכים להיות נזהר מהונאות והטעיות, בעיקר הקניין של האדם בעולם הזה, שהוא לקנות תורה ומצוות, צריכים גם כן להיזהר מהונאה וטעות. מעניין, העסקה שהאדם ירד לעולם הזה לעשות, היא לא לקנות בית, מכונית, אוטו וכו', הקניין המרכזי שלו זה לקנות תורה ומצוות, אז תשים לב בקניין הזה, כמו שאתה בודק סעיפים בחוזה, שלא עובדים עליך, שאתה לא עובד על עצמך, שאתה לא מתבלבל. הוא כמובן אומר בהמשך, רבי נחמן, האדם צריך בשביל זה למצוא צדיק ולדבוק בו, כן? אחרת הוא למצוא איש אמיתי ולפחות לנסות ככה להיות קרוב אליו, להיות מושפע ממנו, אחרת אתה תהיה אלוף בלעבוד על עצמך. וחשבתי, כיוון שכל השבוע חשבתי על הונאת דברים, בשבוע החולף בארצות הברית, חשבתי שאולי הדבר הכי מרכזי, כן? זה לא פייק ניוז, אפשר גם על זה לדבר, אבל זה דווקא פייק פרסומות. אם אתה מסתכל, וזה, אנחנו לא שמים לב אולי, אבל ההונאה הדברים הכי בסיסית סביבנו, היא הפרסומות. אנחנו מתרגלים למציאות של שקר. סיפרתי פה פעם איך באמת קלטתי את זה דרך הבן שלי, שהוא כבר גדול, אבל אז הוא רק למד לקרוא, והוא ראה בקפה גרג, פה בכניסה לעיר, את המודעה הזאת שכתוב, להצטרף למועדון חברים, אז כתוב, זה לא עוד מועדון חברים, זו חברות אמיתית. והוא בא אליי נרגש ונסער, אמא, זה לא עוד מועדון חברים, זו חברות אמיתית. ואני אומרת, חמוד איזה פרסומת, כאילו מה, לא, 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 רוצים, מישהו מציע לו פה חברות, לך תסביר לו, שזה קשקוש, שצריך להשוות את כל המועדון החברים, שבכולם אתה עכשיו תשלם 50 שקל ותקבל איזה עוגה מאפנה עם זיקוק, אולי אם תבוא ביום הולדת, מה זה, שיש פרסומאי, לא כתב את זה אדם פה שפונה אליך, הוא בכלל לא מכיר אותך, זה פרסומת כללית. ושמתי לב, רק דרך הדוגמה הזאת, התמימה, כמה אנחנו מוצפים במידע כזה, אז הסתכלתי סתם, ביום האחרון של הנסיעה, הסתכלתי דיבה מסביב. דוגמאות הכי פשוטות, אנחנו לא שמים לב, הונאת דברים זה שם נרדף למה שמגיף אותנו. סתם שקניתי כוס קפה, כן? Inspiring the extraordinary. אני קניתי בסך הכל כוס קפה. עכשיו, מי שיקרא פה את ה... תסלחו לי, חרדה, איזה נוסח. Our art is coffee. It's the medium בקיצור, האומנות שלנו היא קפה, אנחנו לא יודעים מה האומנות שלך, אבל אנחנו מקווים שהתוצאות של האומנות שלנו יעשירו אותך. אז תלגום, תהנה ותקבל השראה. אני באתי לקנות קפה, לא הלכתי לראות את המונליזה, כן? אבל אנחנו רגילים, כתוב אני קונה כוס קפה, כתוב עליה שקר, זה ברור לכולנו. זה הסכם כללי כזה, מה זאת אומרת, הונאת דברים זה שם נרדף. עכשיו זה עוד כלום, בדרך חזור, אמר, סתם, בגלל ששמתי לב לעניין, אתם מוזמנים להסתכל סביבכם. מנכ״ל אל על, גונן וסישקין. מכתב כזה, אתם מכירים שיש שם תיבה בצד של המטוס, אם אתה רוצה לכתוב פידבק על הנסיעה, משוב וכו'. לקוחות אל על היקרים, נשמח לשמוע מכם על התרשמותכם מהשירות בטיסתכם ובחוויית הטיסה שלכם. אנחנו עושים הכל והרבה יותר. כדי להעניק לכם שירות בלתי מתפשר. עכשיו, רגע, אני באמת, המשפט הזה תקע אותי. מה זאת אומרת, אנחנו עושים הכל והרבה יותר? מישהו יכול להסביר לי? איך בן אדם יכול לעשות הכל והרבה יותר? כי, וזה כתוב, זה ברור, אנחנו בסביבה כזאת שהונאות מילוליות בלתי פוסקות. אז אנחנו, אפשר גם להמשיך בהרבה דוגמאות, זה בקטנה, סתם, הסתכלתי טיפה מסביבי. אפשר להמשיך בלי סוף, תשימו לב לזה. אנחנו מתרגלים לשקר. אבל אנחנו לא נמשיך לחפש עוד פרסומות, מה שנמשיך לחפש זה עוד דוגמאות של ויראת מאלוקיך. בינתיים הראינו דוגמה אחת בלבד בפרשה על הונאת דברים, ובכל הדוגמאות האלה רק מצפון פנימי, ורק מצפן פנימי יצילו אותך. מבחוץ זה נראה בסדר גמור, אף אחד לא שם לב. עכשיו בוא נמשיך. יש את הסיפור, את היחס לעני, זה נושא מרכזי בפרשה, וכי ימוך אחיך, כן, ומטה ידו, ואיך זה אתה עושה, איך חזקת בו, וחי עמך. אפשר לדבר על זה הרבה, היחס לעניים, ואיך צריך לתפוס אותו לפני הנפילה, לפני המשבר. לא לבוא כשהוא כבר בעשירון התחתון, תחתון, תחתון. לתפוס אותו לפני שזה נשבר, וזה מסר להרבה משברים בחיים, והרבה פרשנים עוסקים בזה, אבל אנחנו מחפשים רק את הויראת מאלוקיך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך וחי אחיך אימך. שוב רשי אומר, מה זה אותו דבר? איך אתה מתייחס אליו ברמה הכלכלית? לפי שדעתו של אדם נמשכת אחר הריבית וקשה לפרוש ממנו, ומורה לעצמו היתר בשביל מעותיו, הוא צריך לומר, עוד הפעם, ויראת מאלוקיך. הרי זה דבר המסור לליבו של אדם ומחשבתו. לכך הוא צריך לומר, ויראת מאלוקיך. כלומר, אנחנו גם מתחילים להבין, את היחס הזה שהוא רק אתה מול עצמך ומול מצפונך. נמשיך. לא תרד... בהמשך הפרשה. פה מדובר על עבד עברי. הפרשה עוסקת בדינים מרתקים ביחס לעבד העברי. לא תרדבו בפרך ותראה את המלוקיך. רש"י אומר, מה זאת אומרת? מלאכה שלא לצורך כדי לענותו. אל תאמר לו, החם, כן, תחמם לי את הכוס הזה, והוא אינו צריך. הדור תחת הגפן עד שתבוא, עד שאבוא, סתם, כי בא לי להתאמר בו, סתם תחמם לי כוס, סתם תהדור שם מתחת הזה, אני לא צריך את זה. שמה תאמר, אין מכיר בדבר אם לצורך, אם לאו, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע אם אני באמת צריך את זה, שיהיה הדור שם. ואומר אני לא שהוא לצורך, נו, אני כן צריך שתהדור שם. הרי הדבר הזה מסור ללב. נו, לכך נאמר, וירד המלוקיך. תרטורים, סתם, התעללויות כי אני יכול. מי לא נתקל פעם במפקד כזה, בבוס כזה, במורה כזה, סתם כי יש לי כוח ושליטה, אז אני אפעיל אותם כי בא לי, כי אני בדרגה יותר גבוהה ממך, ואף אחד לא יודע, כן צריך, לא צריך. בעלי תמיד מספר איך בצבא, יום אחד, לא נחשוף פרטים יותר מדי מסווגים, הגיע לביקור אלוף. אלוף מסוים הגיע לביקור, והתפקיד שבעלי קיבל בסיור הזה של האלוף בשטח היה, זה היה בבניין משרדים בתל אביב, בעלי שרת בעיתון במחנה, טוב, נו, אני חושף את הכל, אבל הגיע אותו אלוף, והתפקיד שבעלי קיבל היה לעמוד ליד המעלית, זה היה בניין רב קומות בתל אביב, ולשמור כל הזמן שתהיה מעלית, שתחכה לאלוף כשהוא יגיע, שהיא תהיה פנויה. למה? כי לא, ייתכן שכשהוא יגמור את הביקור או את הסבב במשרד, תהיה מעלית פתוחה, שחייל שיחכה לו עם מעלית פתוחה, בבקשה תיכנס. הדבר הזה נמשך כ-20 דקות עד שהאלוף יצא. ואלי עומד במעלית, מזמין, עוברים אנשים, סליחה, אני לא צריך, תרדו, כי האלוף לא מגיע. שוב מזמין, מעלית ריקה, טוב, מזמין אותה לקומה אחרת, האלוף לא מגיע. שוב עוצרים, זה אותם אנשים שיצאו, כבר חוזרים, טוב, מה הבחור המוזר הזה עושה, תלכו, תלכו. ככה, 20 דקות, כמה אנשים הוא יטריד, חוץ מאשר את עצמו. אבל עשרות אנשים והזמנת מעליות לשווא, כדי שברגע שהוא יצא, או, תהיה מעלית פתוחה, בבקשה, בבקשה, כן? לא תרדה בו בפרך וירא את המלוקיך. לא צריך לסנג'ר אנשים סתם בשביל גינונים. וזה מופיע, כל זה, בפרשה שלנו. חיפשתי עוד הזכורים לצמד המילים הזה, ורק לפני שבועיים זה הופיע, פרשת אחרי מות קדושים. עוד הפעם, ופה אי אפשר לטעות, מדובר במחנה משותף מאוד מאוד מובהק שהתורה אומרת לנו, תראו איזה יופי. לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתון מכשול, ויראת מלוקיך, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מלוקיך. החרש לא ישמע אם תקלל אותו. אם עומד חרש ואתה מדבר עליו ככה, לא יפה, הוא לא שומע. העיוור, הוא יודע אם אתה נותן לו מכשול, שם לו, הוא עיוור. אז מי יודע? אתה וקדוש ברוך הוא. הזקן, הוא יודע אם אתה מכבד אותו, אם ראית אותו, אם אתה עוזר לו עם הסלים, או שהתעלמת ממנו. שמעתי פרשנות יפה על והדרת פני זקן, שזה למצוא את ההדר בפנים של הזקן. הרי אנחנו בתרבות שזקנה וקמטים, זה לא, זקנה זה לא יפה. אז והדרת פני זקן זה למצוא את ההדר באנשים היותר מנוסים בחברה, היותר מבוגרים, היותר זקנים, לא לראות בזה זקנה, לראות בזה יופי, לא לראות בזה איזה משהו כזה כבר לא רלוונטי, אלא ניסיון חיים, כן? אז אתה יודע איך אתה מסתכל על הזקנים. אם אתה עובר ברחוב ואומר, או שאתה רואה, וואו, וואו, זה אדם יותר בוגר, מנוסה בעולם הזה, יש לי מה ללמוד ממנו. לכן ויראת מאלוקיך, אתה יודע מה היחס שלך כלפי האנשים היותר מבוגרים בחברה. עד כאן, כל ההזכורים בתורה שאני מצאתי, אני וגוגל, לצמד הזה של המילים, אני מאוד אשמח לתיקונים והשלמות ככה ורעיונות, אבל המסר נראה לי הוא ברור, העבודה שנדרשת מאיתנו, היא, אולי אפשר להגיד, זה אולי הבסיס, האסנס, הבסיס של היהדות, היא עבודה פנימית. היא לא מה שרואים כלפי חוץ, עבודת המידות ובניית האישיות. זה אתגר מאוד מאוד רציני, כן? בטח בעידן חיצוני יותר. זה כל מה שראינו כאן, איכשהו, אני לא יודעת, לא מדובר באולפנים, לא מדובר בשיח הציבורי. אם יש ויכוח בין דתיים לחילונים, לצורך העניין, אז עכשיו זה הכל על בית המשפט העליון, ובסדר, גם לי יש עמדה וכולי, אבל אקטיביזם שיפוטי זה לא מצווה מן התורה. וכן שגרירויות לירושלים, כן טראמפ, לא טראמפ, הכל חשוב, ובסדר, כולנו יש לנו עמדות, ובסך הכל, אני גם צודקת, זה בסדר, אני מקווה שאתם חושבים כמוני. אבל הרבה מאוד פעמים נראה שאלה עיקרי האמונה. ביבי לא ביבי, היה צריך לנאום, לא היה צריך לנאום, זה היה פתטי, זה היה מדהים. זה הכל חשוב, הכל בסדר, אפשר לנהל את כל הדיונים האלה. אבל זה התורה אומרת שוויראת מאלוקיך, זה בסיס גם מאוד מאוד חשוב. ואולי לכן אנחנו אומרים, בלכה דודי, תמיד אני חושבת על זה, שאנחנו אולי לכן אומרים, ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תאריצי. ויכוחי הימין והשמאל, טוב, כשכתבו את זה המקובלים, לא, הם לא התכוונו בדיוק לזה, ליריב אופנהיימר נגד שמעון ריקלין, אבל באמת המרגשה שלי לפעמים זה ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תאריצי. יש פה דברים שמעל לימין ושמאל. זה איכשהו הדיון הציבורי, השם ישמור, באמת, בגלל שהיינו בארצות הברית, בדיוק נחתנו ושמענו על על התביעה בדרום, וזה עלה, מספר ההרוגים תוך כדי, ממש, דיברתי שם בתיכון מדהים, SKA בניו יורק, והקדשנו ממש את השיעורים לרפואה, חשבנו שזה עוד לרפואה, ולעילוי נשמת וכו', ומרחוק זה נורא לחוות דברים כאלה, אתה מרגיש את זה עוד יותר, עוד יותר קשה, ואז אני נכנסת טיפה ככה לפיד ולאתרי חדשות, אחרי כמה שעות, ואני רואה שגם זה הפך איכשהו לדיון של ימין ושמאל, פשוט הזוי, על הכל אפשר לקחת דוגמאות שטויות מהצדדים, אז ימין ושמאל תפרוצי, זה, אני חושבת, עצה לא רעה לשיח הציבורי שלנו. זה לא במקום, כן, ערכים לאומיים וישראליים חשובים והכל, שאני לא באתי להגיד פה שהתורה היא ככה רק עבודה פנימית ואין לה שום אמירה. אמרנו, כבר בתחילת הפרשה היא אומרת שהכל צריך להתקיים בארץ הזאת, הארץ הקדושה שלנו, וההפטרה למי שמחפש קצת משמעות ככה לאומית מרגשת, ההפטרה יפהפייה של הנביא ירמיהו השבוע, יש בפסוק כל כך פשוט, שפשוט מתגשם בדורנו, כי כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. איזה נבואה יפה. עוד יקנו כאן בתים, אנחנו זוכים לראות את זה בעיניים. אז ודאי שהתורה לא מתנהלת בחלל ובירח, אבל איכשהו אני מרגישה שאנחנו לא, את הדברים האלה אנחנו לא מספיק, פנימיות התורה במובן מסוים, אנחנו לא מספיק מדברים על ההיבט הזה. וזה מוביל אותנו כמובן, ליום של פנימיות התורה, ללג בעומר. איך אפשר להסביר את היום הזה? איך אפשר להסביר משיכה של מיליונים לסיפור? חצי מיליון איש, כחצי מיליון איש בלג בעומר במירון, מיליוני ילדים אוספים בדבקות של מצווה, בהתלהבות קדושה, שבועות לפני זה אוספים עצים, ליום פטירתו של רבי שמעון, גם אם לא יודעים בדיוק שזה יום פטירתו. משהו מדהים, אפשר להסביר, זה קצת, דיברנו על זה גם בליל הסדר, ה-100% רייטינג הזה של ליל הסדר. ועכשיו, יהיו מדורות, לא יהיו, איזה... ככה, מישהי כתבה לי עכשיו, לפני השיעור, שלדעתה זה ממש תזכורת, שהמדורות זה מנהג, זה לא העיקר ביום הזה, אולי בכוונה מחבים לנו אותם, בגלל האש והאוויר, בעיקר בגלל הטראומה. בלי האסון הזה בנחל בדרום, לא היינו כל כך היסטריים, אנחנו קצת בפוסט טראומה ולא היינו כל כך היסטריים היום, אבל כל ראש עיר מודיע כל שעה שהוא מבטל ומבטל ומבטל, והיא כתבה לי, אחת המאזינות של השיעור מהצפון, היא כתבה לי, אולי זה בכוונה כדי שנעצור ונחשוב, רגע, יש עוד דברים ביום הזה, חוץ ממדורה, תפוח אדמה, מרשמלו וכולי, זה, האם יש עוד דברים ביום הזה חוץ מהמדורה? והתשובה היא כמובן, כמובן שכן, יש כאן איזשהו סוד גדול, גם מי ש... לא מבין את הסוד, ונדמה לי שרובנו ככולנו לא יודעים את הסוד, צריך לדעת שיש סוד, שהמציאות היא לא רק הרובד הנגלה, יש בה עוד עומקים של עומקים בכל ההיבטים של חיינו. וגם מי שלא לומד את ספר הזוהר, שזה כמובן רוב ככל העם היהודי, מבין ביום הזה שיש, גם אם אני לא שם, אני יודע שיש. גם אם אני לא אדם גדול, יש אנשים גדולים. זה שאני אדם קטן, אני לא מקטין את כל המציאות איתי. יש אנשים גדולים, יש תורה גדולה, ובלי להיות מומחים בקבלה, אנחנו מבינים שהיום הזה הוא יום שבא להנחיל לנו איזה מבט יותר פנימי. קראתי שיחה מאוד מעניינת של הרב שמואל טל מיד בנימין, שהוא אמר שדווקא המציאות הטכנולוגית מכריחה אותנו לפנימיות בדור הזה. מה זאת אומרת? הוא אומר שפעם יכלו נגיד לחיות, אני יודעת, בעיירה היהודית של פעם, היה פיקוח חיצוני מאוד מאוד יעיל. כולם לבשו כך וכך ועשו אותו דבר, והייתה אכיפה מקסימלית ומשמעת, ודי יכולת לנהל את האדם. והוא אומר, היום, כמה שלא תחסום ותחסום ותסנן, וזה חשוב וכולי להגביל את עצמה, שהחברה גם יהיה לה נורמות. אבל הוא אומר, בסוף בן אדם היום חייב גם פנימיות, חייב משמעת עצמית פנימית, ולא יכול לחיות רק לפי נורמות חיצוניות. למה? כי אנחנו בחיים, זה פעם ראשונה, פעם אם היית רוצה לצאת ולחתור, היית עוזב את כל העיירה היהודית, משנה את המלבוש שלך, הולך לעיר אחרת, וחלילה, לא יודעת מה, מתבולל. היום אתה יכול להיראות כמו שאתה נראה, אבל מבפנים לצרוך תכנים אחרים לגמרי, כי זה רק ויראת מאלוקיך. אתה, הבן אדם מבחינה פנימית, איך, מה התוכן שלו, מבחינה חיצונית מה התוכן שלו, יכול להיות שאין, לטוב ולרע, אין, יכול להיות שאין שום קשר. ובדור הזה הוא אומר, כל המבחן הוא פנימי. נורא קשה מערכות גדולות של אכיפה. בסוף, המציאות היא זמינה, אתה מחליט במה אתה ממלא, במה התוכן, מה התרבות, והוא אומר, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו בדור הזה, אין, עכשיו אני רוצה את הלב שלכם. גמרנו עם פיקוח חיצוני של העיירה היהודית, אני רוצה באמת את הקשר, את הקשר, הקשר האמיתי איתכם. וכתב לי השבוע, הייתי כאילו באיזושהי שיחה עם מדריכים, מדריכים של תנועת נוער, שאמרו כמה הם מצטערים שלפעמים הלילה הזה, זה כאילו האלכוהול, פעם ראשונה בן אדם מיישן. הוא אומר, חצי מהחניכים שלנו, סיגריה ראשונה, לג בעומר. אני לא מדבר את החומרים יותר מסוכנים וכולי, כאילו הוא מראין משין דווקא בלילה הקדוש הזה. וככה דיברתי איתם על זה וציטטתי אותם, והלחץ חברתי עם רובי סביבה ומה לזה להיות מגניב וגבר גבר וכאילו לזרום וכולי. וכתב לי היום יהודי ששמו יצחק גביוס, כנראה יהודי מבוגר, אומר אני רוצה לדבר על משהו מגיל נעוריי, משבט צופי ים ביפו של שנות ה... 60, היה לנו רשגד, ראש שבט, מדריך ככה, שעשה לנו שיחה לפני המדורות, אז, ואומר, אז המודעות לזה שאישון זה לא בריא, עוד לא הייתה כל כך גבוהה, ואומר לנו, אז כולם ירצו לעשן, כדי להיות גבר ולהיות מגניב, וככה זה, כולם, כולם, כולם. אני מבקש, שמי שזה, מי שהאתגר הזה מעניין אותו, שישיג סיגריות לבד, ישב עם עצמו לבד, בלי חבר'ה מסביב, ידליק סיגריה ויישן אותה. אם הוא מצליח לגמור אותה, אף אחד מכם לא יצליח. זה מגעיל, זה רעל, זה גועל נפש. כל העניין זה הסביבתיות והחברה, זה, הצלחת, מגניב וזה. אז הוא שלח את החניכים, הוא אמר אפילו כמה ניסו לעשן לבד, והוא אמר, הכל זה, תחשבו בחיים כמה זה לחץ חברתי בסביבה שמשפיעה עליכם. הוא אמר לי, זה היה לפני יותר מ-40 שנה ביפו, קראו למדריך רובן, את שם המשפחה אני לא זוכר, אבל כולם כינו אותו צ'יפס. אוקיי, אז זה סיפור קצת אנטיקה, אבל מאוד מאוד חמוד. אני חושבת שהרבה דברים, אם אתה... רגע, ואם אתה אין אף אחד מסביב בעולם, אתה גם זורם ועושה אותם וכו'. בכל מקרה, בואו נדבר על בעל ההילולה, על רבי שמעון ועל המסר של הפנימיות שהוא מנסה ללמד אותנו. בטח לא כאן נעסוק במה שנקרא פנימיות התורה. בדברים היותר נסתרים, אנחנו מדברים בדרך כלל ברובד הפשוט. אבל רבי שמעון, שמעתי השנה רעיון, דרש את פנימיות התורה גם במובן שדיברנו לפני רגע בויראת מאלוקיך. פנימיות במובן הפנימי. מה זה פנימיות התורה? כשבן אדם לבד, לא בפומבי ולא על במות, לא בעבודה, לא עם החבר'ה, אלא כשהוא בתוך הבית שלו פנימה. ואנחנו נראה עכשיו רק שתי אמרות של רבי שמעון על הפנימיות הזאת של התורה. אבל כיוון שיש פה מגוון אנשים וגם בין המאזינים, אז רק ניתן איזו סקירה כללית, כי אני הייתי עם הילדים שרק אספו עצים ומדורות, בלי סיגריות, אבל הייתי חנונית, אבל רק עצים, ובאמת לא ידעתי מי ומה היום הזה, מה קורה בו. אז רק נזכיר, רבי שמעון הוא תלמיד של רבי עקיבא. רבי עקיבא, אנחנו בדור, בתקופת הרומאים, רבי עקיבא נזכיר, בגיל 40 מתחיל ללמוד תורה. חתיכת רב יש לו, עד גיל 40 עם הארץ, יש משבר גיל 40, לא יודעת, הילד בן 30, בגיל 40 רבי עקיבא מאלף בית מתחיל ונהיה רבי עקיבא. ואז טרגדיה, אחרי שהוא צומח, 24 אלף תלמידים נפטרים, מגפה, התרופה היא כבוד, כי הסיבה למחלה היא, זה הסימפטומים הרפואיים זה, שלא נהגו כבוד זה בזה. ברוך השם, עכשיו הם פסקו מלמות, אבל כל התקופה של האבלות ציינו את הטרגדיה הזאת של חוסר כבוד בין תלמידים. רבי עקיבא לא מתייאש וממשיך מחדש עם חמישה תלמידים. כמה דברים הוא עובר בחיים שלו, כן? אחרי הטרגדיה, לוקח חמישה תלמידים, אחד מהחמישה, רבי שמעון. רבי שמעון כן מבין את הכלל הגדול של רבי עקיבא, ואהבת על רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, מה שאותם 24 אלף לא קלטו, הוא קולט. והוא גם חי מה שנקרא כמו דור שני לשואה, הוא דור שני לטרגדיה. הוא חייב לשקם את העולם, ומה שהוא עושה, רבי שמעון בורח מהרומאים למערה עם בנו, פנימיות התורה, מתכנס פנימה, 12 שנים של לימוד תורה רצוף ואינטנסיבי מאוד מיוחד. יוצאים החוצה, ופעם ראשונה יציאה החוצה נכשלת. מפגש בין הקודש לחול, הם רואים אנשים שעובדים וזורעים בחקלאות, וזה מאכזב אותם, הם ציפו לקדושה עליונה. מה זה, אנשים מבטלים תורה? חוזרים למערה. עוד 12 חודשים רצופים של רבי שמעון ובנו, יוצאים החוצה, ואז יש הרמוניה, הם רואים אדם רץ עם שני הדסים בידיו לכבוד שבת קודש, וזה כבר נראה להם מבורך. לקחת את הטבע, את ההדסים, ולקדש את השבת, זה כבר נראה נפלא, והם אומרים שם, ראו כמה חביבות המצוות על ישראל. אז רבי שמעון שלנו, שבאמת כל כך הרבה ציטוטים משמו, נביא רק שני ציטוטים על פנימיות התורה, במובן של פנימיות ביתו של האדם, בזירה הפרטית, הפנימית, האישית, האינטימית שלו, איפה הוא בא שם לידי ביטוי. שתי אמירות שלו שאני מתביישת לומר, לא כל כך הכרתי עד השבוע, או אפשר לומר הכרתי בזכותכם, בזכות העבודה ככה, המחשבה לקראת השיעור. משפט ראשון, וזה לא סתם ללמוד תורה של רבי שמעון ביום הזה עכשיו, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. וואו, איזה משפט קיצוני. מלחמת גוג ומגוג. אפשר להגיד, יש פרשנים שאומרים, זה הייתה השואה, יש כאלה שאומרים לעתיד לבוא, הרב מלובביץ' אמר שכבר כל איסורי הגלות, זה כבר היה מלחמת גוג ומגוג, היא לא תבוא. בכל מקרה, אנחנו מבינים על מה מדובר. מיליונים קורבנות, ערים שלמות נהפכות, מדינות שלמות נלחמות, זוועת עולם. איך יכול להיות שתרבות רעה בתוך ביתו של אדם, זה דבר יותר קשה. רבי שמעון, שם איפה שזה מופיע, במקורותינו, מסביר את זה מדוד המלך. הוא אומר, לדוד היו המון מלחמות, אבל הכי קשה לו היה עם אבשלום בנו שקם נגדו. זה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, זה קשה יותר מכל האויבים החיצוניים. בן אדם יכול להיות הכי בכיר בעולם, אבל אם השלום בית או החינוך ילדים מטריד אותו, הלב שלו דופק כל היום והראש שלו כל היום נמצא בבעיה הזאת, לא משנה כמה בחוץ הוא תותח והוא מוצלח. וזה יכול להיות רווק, גרוש, אלמן, נשוי, סבתא, ילדה, כולנו הכי מוטרדים מההיבטים האלה של חיינו. אומר לנו רבי שמעון, בעצם יחסי הורים וילדים, זוגיות, חינוך, זה יותר חשוב מכל הזירה הצבאית, הדיפלומטית, כן? יכול להיות שיותר מהנאום של ביבי על איראן, חשוב מה שהולך בתוך הבית שלנו, מה התרבות, כן? במה צופים ומה צורכים ומה קוראים ואיך מדברים בתוך המטבח שלנו, יכול להיות. חמותי היקרה היא מנחת הורים, יש לה תיאוריה שלמה, היא אומרת שאנחנו משקיעים המון אנרגיה בהנחיית הורים בישראל, בזוגיות ובחינוך ילדים, אבל את כל האנרגיה אנחנו מרכזים על משפחה אחת. ואם היינו מפזרים את זה ודואגים כל אחד למשפחה שלו, היה יותר טוב. כמובן מתכוונת ל... משפחת נתניהו, כולם מתעסקים להם בשלום בית, בחינוך ילדים, בזוגיות, במה שהולך שם, תרפו ותתעסקו בשלכם, והמצב שלנו יהיה יותר מוצלח, אני חושבת. אבל אומר לנו רבי שמעון, באמת לשים לב לתרבויות שאנחנו מכניסים לתוך ביתנו, ואם האמירה הזאת נשמעת מופרזת, בהתחלה אמרתי, אולי לא הבנתי, איך זה יכול להיות דבר כזה, שהבית מכונן את כל הזירה החיצונית, והוא יותר חשוב ממנה, אז מגיע הרב קוק, בספר המופלא שלו, כן, אין היה, הוא מבאר שם אגדות של התלמוד, זה ספר שהוא התחיל לכתוב בגיל 18, הרב קוק, הוא לוקח את המשפט של רבי שמעון ומסביר אותו, יותר משהראו לנו אויבינו החיצוניים, הראו לנו אותן תרבויות רעות, שחיתות של דעות רעות ומידות רעות. חד משמעית שאנחנו מתעסקים בבנייה של האישיות שלנו, של זוגיות, קשר, חברות, מתקשרים לסבתא, זה סלע קיומנו. עד כדי כך רבי שמעון, וזאת פנימיות התורה, אפשר להגיד. נמשיך לעוד הנחיה אחת של רבי שמעון, ותראו שוב איזה עומק של הבחנה, זה משהו שהוא כאילו נורא נורא שולי. התלמוד מונה שם דברים שהקדוש ברוך הוא שונען, דברים שהשם שונא, ורבי שמעון אומר, גם אני איני אוהבן. והוא נותן דוגמה, הנכנס לביתו פתאום. ואין צורך לומר, לתוך ביתו של חברו. אתה נכנס הביתה, תודיע לפני זה. תדפוק בדלת, תקחקח. הגמרא נותנת שם דוגמה של רבי יוחנן שהיה ככה, מכירים את זה? או להתעטש, לעשות איזה רעש. אני מגיע, אני לא מפתיע, יש לי דרך ארץ. ולך יש את הפרטיות שלך ואת האינטימות שלך, לא, יש לי בושה, יש לי תרבות, אני מנומס, אני נחמד. להודיע לפני זה, נותנים שם, אני לאחרונה שמתי לב, כשהתחלנו אנחנו עושים סיפורים על הרב יעקב אדלשטיין, אני ובעלי כותבים ספר על הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, ואחד הסיפורים שחוזר, הרבה נהגים ועוזרים שלו מספרים, שהוא היה מתקשר מהדרך לאשתו, תמיד, להודיע מתי הוא מגיע. אנחנו בצומת הכפר הירוק, מגיעים תוך 7 דקות, אני בבני ברק, מגיע עוד 15 דקות. לא להיות, אני נכנס לביתו פתאום. תעדכן את בני הבית שאתה מגיע. קל וחומר לבית חברו, אל תפתיע בן... תן, עכשיו, זה כאילו לא רק כזו טכנית, פולנית. דבר כזה כבר משפיע על כל, על כל ההתנהלות ועל כל ההתנהגות שלך. לא סתם, בדיוק, כלומר, אם אתה כבר נוהג ככה, אתה תהיה יותר עדין ויותר מתורבת. כבר תנהג אחרת גם על הכביש. אצל הרב אדלשטיין, ממש סיפור שעכשיו גם בהמשך לדברים האלה. כשהנהג היה מוריד אותו ברמת השרון, ברחוב נעמי 4, הוא היה, זה בדרך כלל היה בשעות מאוחרות, הוא חזר מאירועים ושיעורים, הוא היה תמיד תורק את הדלת נורא 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 בשקט. זה סיפור גם שחוזר על עצמו, לא משנה מי מוריד אותו, 12 בלילה, 1, 11 וחצי, את הדלת ככה, אנשים ישנים. אז אתה גם, מי שלא נכנס לביתו פתאום, גם לא תורק את הדלת פתאום. אני מודיע מראש, אני לא גורם להיסטריה, אני לא, להבדיל אולי, אני זכיתי לקבל הודעה לפני כמה חודשים, אני מדברת על זה כל כך הרבה, זה קשור עכשיו לדמות בארץ נהדרת, בגלל שדוגרי, אני מתה שהדמות שלי תחזור, והם לא, הם לא מחזירים אותה, תמיד, באמת, תמיד שואלים בן אדם, איך אתה מרגיש עם זה שעשו לך דמות בארץ נהדרת, לפוליטיקאים, מראיינים אותם למוחרת ברדיו וזה, אף אחד לא מתקשר אחרי חודש, איך אתה מרגיש שהדמות שלך ירדה, אתה בבאסה, אז מתרפקת על זה, התקשרו אליי איזה יום, 17:00, סיוון זה רואי מקשת, תחזרי אליי. אני כזה מתקשרת אליו, סיוון, אני צריך להודיע לך משהו מראש, את יושבת, כן? עוד כמה שעות, אנחנו הולכים לעשות חיקוי שלך, בארץ נהדרת, אתם לא ברוך השם תודה, אחרת באמת הייתי חוטפת את כיף לב, אנשים הם מתחילים להדכן אותי, מזל שאמרת לי, אפשר להיערך, לשתות כוס מים, אני נכנס לביתו פתאום, להיות, הקדוש ברוך הוא שונא דברים כאלה, תעדכן לפני שאתה עושה מפתיע וכולי, אני גם אישית קצת נגד מסיבות הפתעה, מהסיבה הזאת, אבל בסדר, זה לא עניין כאן גורף. יש עניין להיות אדם יותר רגיש ויותר עדין, ואם ניתן שם, לפיד, בוא ניכנס לפיד, לא משנה באיזה רשת חברתית. ניקח את הפיד עכשיו של מישהו ונגלול, הכותרת של הפיד תהיה, הנכנס לביתו פתאום ואין צורך לומר לתוך ביתו של חברו. בוא תראה מה הולך לי בסלון, בכוח, הוא מכניס אותך, לא אתה, לא. הוא מכניס לך, בוא תראה מה הולך בסלון, ואיך אני מציע ניסויים, ואיך אני אוכל, ואיך אני מבשל, ואיך אני, הילדים שלי וכו' וכו' וכו'. אני חושבת ששמעתי על זה הסבר ככה קצת חסידי השבוע, אומר לנו רבי שמעון, נכנס לביתו פתאום, זה גם מי שבונה בית פתאום ולא מתכונן. לא לומד לפני זה, לא מכין את עצמו. קצת פרשנות ככה, אתה יודע, זה לא הפשט, אבל באמת, לא להיות אחד ש... להכין את עצמך לדבר כזה. והשבוע ממש, אתמול, ככה לפני שבאתי לשיעור, מישהו הראה לי את הדבר הזה, מעניין, זה שובר מתנה, כתוב פה, שווי השובר 550 שח, בחוכמה ייבנה בית, כתוב פה ממשלי, וזה מי שבא למועצה הדתית פה בירושלים, להירשם לנישואים בקרוב, בעזרת השם, אצל כל מי, כל מי שצריכים פה, כתוב, אמן, אמן, מזל טוב לרגל נישואיכם. אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל מעניקה לכם 2 מפגשי הדרכה עם יועץ נישואים מוסמך, עם, כדי ללמוד תקשורת נכונה, בניית חברות בנישואים, ניהול קונפליקטים באופן נכון, כלים להתמודדות. מעניין. אני רק מקווה שזה לא הדתה, ולא הרסתי להם עכשיו את כל הפרויקט הזה, זה נשמע פרויקט מקסים, 2 מפגשים חינם, אני נכנס לביתו פתאום, ללמוד, להתעסק עם הדברים האלה, להכין את עצמך, לבנות את האישיות. אני רוצה לנעול את המסע הזה שלנו, בלי לדבר קבלה בכלל, בלי לדבר סודות, ניסינו להראות איך פנימיות התורה זה גם פנימיות חיינו. הראינו את זה גם בפרשה, שהמילה החוזרת ונשנית, החוזרת והחורזת בה, זה ויראת מאלוקיך, ההסתכלות הפנימית על מה קורה אצלי בלב ורק אני יודע. ואיך אומר לנו רבי שמעון, גם איך שאתה נכנס לתוך בית, וגם התרבות שאתה מכונן בתוך הבית הפרטי, המרחבים האישיים האלה הם קריטיים אפילו יותר ממלחמת גוג, מגוג ואיראן וכו' וכו'. אז אני מאחלת לכולנו הרבה פנימיות, ולהג בעומר שמח, ולהתראות בשבוע הבא, בעזרת השם. תודה.